שלום וברכה, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, שלום למאזינים והמאזינות שלנו ביוטיוב, בפייסבוק, בשמיים, נושא אל על, גם שומעים את השיעורים לאחרונה וגם למאזינים ברדיו גלי ישראל. אנחנו משדרים מניו יורק, מהאולפנים הנפלאים, Flow Motion, תודה לברכה טורנהיים וליאנקי טייטלבוים על הטיפול המקצועי כאן בשיעור. תודה כרגיל לשותפים ישיב יוניברסיטי, YU ולתנועת המזרחי בראשות הרב דורון פרץ, ששלחו אותנו לשליחות הזו בארצות הברית. תודה לקרן דניאלי, שמאפשרת לנו את השידור החי לכל העולם. תודה למתרגם יהושע סיסקין, תודה להודיה שחר. שיעור מוקדש לרפואת ניר רפאל בן רחל ברכה, לילו נשמעת, גדליה בן מלכה יוטה ומנחם מנדל, ואנחנו טסים, כי הפרשה באמת, באמת קורית לנו, ולכאורה מה שנעשה הוא אולי קצת מפתיע. מי שככה תכנן, פתח, התיישב, התחיל לשמוע את השיעור, כי הוא מתעסק ביציאת מצרים, כי הוא מתעסק באמת בסיום של השיעבוד ותחילת הגאולה, אז אל תלכו לשום מקום, אני מקווה שלא תתאכזבו. אנחנו נעשה היום משהו קצת שונה. אתם מכירים את המשחק איפה אפי, או כאן בארצות הברית, Where's Waldo? אנחנו נשחק היום איפה הלב של פרעה. נשחק משחק שבו נראה שהלב של פרעה מסתתר, לכל אורך העלילה, בכל מיני מקומות. הלב של פרעה יעלה על שולחן הניתוחים, לניתוח לב פתוח. לא ניתוח פיזי של הלב, אבל ניתוח רוחני של מה שקורה בליבו של אותו רשע מרושע, שבגללו אנחנו תקועים. אז במצרים, וגם היום, פרעה הוא הסמל, היצר הרע, לכל מה שמייצר אותנו, משעבד אותנו, לא מאפשר לנו לצאת מעבדות לחירות. לא שמים לב לזה בקריאה של העלילה, כי היא מרתקת וסוחפת. 10 המכות, קריאת ים סוף, העבודה, שיעבוד, הגזרות, משה בתיבה. למי זמן לשים לב ללב של פרעה? אנחנו נשים לב ללב היום, פשוט כי רק כשמחפשים את כל האזכורים, מבינים שהתורה מעבירה כאן מסר מאוד עוצמתי. קראתי פעם אצל הרב עדין שטיינזלס, שביקש מאיתנו, אל תסתכלו על פרעה כרשע. אתם יותר קרובים לפרעה מאשר למשה רבנו. משפט קצת קיצוני, משפט, כן, שם ישמור. אבל אם תחשבו רגע על המנגנונים שמפעילים אותנו ביום-יום, פרעה זה אדם שיש הרבה מה ללמוד ממנו. ללמוד מה לא, כן? לא מה כן. אבל הוא לא איזה רשע מרוחק, אין לי שום קשר אליו. הוא אב טיפוס שמתרוצץ גם אצלנו בפנים. צריך ללמוד מהמנגנונים שמפעילים את פרעה. פרעה הוא שנים סמל ליצר הרע שבאדם. יש פה איזו מלחמה פנימית, ממש כמו שם במצרים, ואנחנו צריכים להבין את התכסיסים, להבין את המהלכים. ברשותכם, מה שנעשה, קודם כל, אחרי זה נסיק מסקנות. קודם כל נצא למסע, איפה פרעה? התקתי את כל הפסוקים הקשורים. בלי משה ואהרון, בלי המכות, בלי קריאת ים סוף, בלי באמת הדברים שהם גם מרשימים וגם ויזואלית, הם בטח יותר מעניינים. אנחנו עכשיו הולכים אל התפל ולא אל העיקר, אל ליבו של פרעה לאורך הדרך. מתחילים. אז בהתחלה אתם זוכרים, המטה הופך לתנין, וגם המחשפים מצליחים, החרטומים של פרעה מצליחים לעשות כן, גם להם יש מטה שהופך לתנין, ולכן בעצם זה לא מרשים את פרעה, ויחזק לב פרעה, ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם. לא מרשים אותו הלב שלו, הוא מחזק את הלב של עצמו. אנחנו ממשיכים. מכה הראשונה היא מכת דם, ושוב, לא נתעסק עם איי אור שהופך לדם וכל מה שקורה. נשים לב רק לפרט הבא, גם החרטומים מצליחים לעשות דם, ויחזק לב פרעה, שוב, ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם, ואיפן פרעה ויבוא אל ביתו, ולא שט ליבו גם לזאת, לא שם לב גם לאירוע הזה. הלב שלו במרכז, הוא לא מחזק את הלב שלו ולא מתרשם מהאירועים. זה לא משנה אותו, זה לא מטלטל אותו. מכת צפרדעים. שוב נתעלם מהמראה הירקרק, מהקרקורים, מכל הסיפורים המצחיקים, עצובים על צפרדעים בכל מקום. מתחילה איזו תנועה קטנה אצל פרעה. הלב טיפה אולי, בוא תראו. ויקרא פרעה למשה ולאהרון, ויאמר, העתירו אל השם ויסר הצפרדעים ממני ומעמי, ואשלחה את העם ויסבחו להשם. אבל אז, וירא פרעה כי הייתה הרווחה, ואכבד את ליבו. ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם. לרגע איזה תזוזה. אכבד את ליבו שוב. זיגזג. ממשיכים, הרווחה, שכחה. כי מכת קינים, גם לא נתאר את כל מוראותיה של מכת קינים, אבל מה קורה בלב של פרעה? ואמרו החרטומים אל פרעה אצבע אלוקימי, ויחזק לב פרעה, ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם. איזה עקשן, מחזק את ליבו כבר פעם שלישית או רביעית. מכת הרוב, הוא שוב נכנע, ושוב באופן מרהיב, בפליק פלק, הוא חוזר בו. ואומר פרעה אל משה ולאהרון, ואומר לכו זבחו לוקחם בארץ, ואז ויחבד פרעה את ליבו, גם בפעם הזאת, ולא שילח את העם. זה מבנה די מגוחך, כן, לא, כן, לא, כן, לא. מה זה פה? זה המפלגת הציונות הדתית לפני הבחירות. הופ, 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 ייחודים, פילוגים, הולכים, חוזרים. זה מביך. מה שקורה עכשיו, אנחנו ממשיכים למכת דבר, המנגנון הזה נמשך, עוד מעט תראו למה אנחנו כך מתעקפים על כל מילה, אבל המנגנון נמשך ויכבד לב פרעה ולא שילח את העם, ואנחנו עברנו 5 מכות, כן? דם, צפרדע, כינים, הרוב דבר, אנחנו במחצית. יש משמעות לזה, אנחנו בחצי, עברנו 5 מכות, שבהן פרעה יכל לבחור מה לעשות. אנחנו עוברים על המכה השישית, מכת שכין, עברנו לחצי השני של המכות. פה, השם מתערב. הלב של פרעה לא נשאר כל כך חופשי, הבחירה היא כבר לא בידו. רק מי שעוקב בדקדקנות, כמו שאנחנו עושים עכשיו, שם לב להתפתחות הזו. אי אפשר שלפספס את ההתפתחות המדהימה. עד עכשיו זה היה, וזה יחזק לב פרעה ויכבד לב פרעה, הוא מחזק ומכביד את ליבו. אבל במכת שכין, הופ, ויחזק השם את לב פרעה, ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם אל משה. מה השם פתאום התערב לו בלב? חשבתי שיש לאדם בחירה חופשית, מיד נענה. זה נמשך. פרעה גם במכת ברד, מכה שביעית, קורא להם ואומר, חטאתי, הפעם השם הצדיק, ואני ועמי הרשעים, כמה מביך, עומד אדם, בפעם העשירית כבר חוזר בתשובה ובשאלה, ברשע ובטוב, בכן ובלא, אני לא בסדר, וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקולות, ויוסף לחטוא ויכבד ליבו ובעבדיו, ויחזק לב פרעה. 7 מכות. עכשיו, כל מה שעשינו עד עכשיו היה בפרשה הקודמת, פרשת ואירה. עכשיו אנחנו קופצים לפרשת שבוע שלנו, פרשת בו. אנחנו בפרשה השלישית, שמות ואירה בו, פרשה שלישית בחומש השני, חומש שמות אחרי בראשית, והפרשה השלישית זה ממשיך, העיסוק בלב של פרעה נמשך, רק אם שמים לב. כך נפתח את הפרשה, שימו לב. ואומר השם אל משה בו, כן, שם הפרשה, בו אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו, ואת לב עבדיו למען שיתי אותו אלה בקרבו. אני הכבדתי את ליבו, השם מכריז. מה זה? רגע. מי קובע על הלב של פרעה? השם או פרעה? ממשיכים מכה שמינית, מכת הרבה. פרעה שוב סובל, שוב חוזר בתשובה, וימהר פרעה לקרוא למשה ולאהרון, ויאמר חטאתי להשם אלוקיכם ולכם, ואתה שנה חטאתי יחד פעם, ועתירו להשם אלוקיכם, ויסר מעלי רק את המוות הזה. אוקיי, משה מתפלל, הרבה נעלם. ומה קורה? זה כבר לא מפתיע אותנו. ויחזק השם את לב פרעה, ולא שילח את בני ישראל. אבל שוב, זה כבר השם. הלב שלו תחילה היה ברשותו, כרגע השם מעורב במה שקורה בליבו. עוברים למכת חושך, מכת שיעית. גם בה עשיתי עתק הדבק, ויחזק השם את לב פרעה, ולא אהבה לשלחם. ואז מה מכת? בכורות. שוב, נתעלם, תנסו רגע להשתיק את הדרמה, את מכת הבכורות המזעזעת, כל מה שקורה במצרים. במכה העשירית שוב, ויחזק השם את לב פרעה. שוב השם מחזק את ליבו, ולא שילח את בני ישראל מארצו. נדלג קדימה, פרשת בשלח, שבוע הבא. עדיין הקדוש ברוך הוא יגיד למשה, וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם, וכשפרעה התחרט ברגע האחרון שם, זה ציטוט אחרון במסע הזה שלנו בעקבות הלב, כשפרעה התחרט ויוגד למלך מצרים כי ברח העם, ויהפך לבב פרעה, מתהפך לרעה, רגע שחררתי, לא שחררתי, מה קרה פה? ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם ויאמרו, מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעובדנו? ויחזק השם את לב פרעה מלך מצרים, וירדוף אחרי בני ישראל ובני ישראל יוצאים ביד רמה. זוהי הפעם האחרונה שבה נפגוש את ליבו של פרעה, אפשר להגיד גם את פרעה עצמו, ברוך השם, יציאת מצרים, ואחר כך עם ישראל כבר ימשיך את המסע. עוד רגע אנחנו בהר סיני, אחר כך בארץ ישראל, אין לנו זמן עכשיו ללב של איזה רשע מרושע, שברוך השם, ניצחנו אותו. עברנו את פרעה, עברנו את לב פרעה, נעבור גם את זה, נגמר, אנחנו, הסיפור מאחורינו. הסיפור ממש לא מאחורינו, מלפנינו. לכן התעכבנו כל כך הרבה על הלב של פרעה. קודם כל, איך אתם מתרשמים, כן? מכל הציטוטים האלה עשינו לכם את הקולקציה המלאה. איך אנחנו מתרשמים מהאיש הזה? זה הרי פשוט קריקטורה. פשוט קריקטורה. האיש הזה, מנהיג עצום במזרח הקדום, ראש של אימפריה, בתרבות שלו הוא נחשב לאל, לאלוהים, כן? לעבודה זרה כמובן, אלוקים אחרים, אבל מלכי מצרים העתיקה נחשבים אלילים, איך שהוא הולך להיקבר, איך שמתייחסים אליו, הוא אמור להנהיג את ה... תגיד, אתה לא מצליח להנהיג את עצמך? זה מביך. אתה לא הצליח להנהיג את ליבך. הוא לא שולט על ליבו. הוא שולט על כל מצרים. הוא לא שולט על ליבו. התורה אומרת לנו, לפני שאתה מנהיג אחרים, תנהיג את עצמך. זאת הצצה למנהיג אחד, אבל עוד יהיו רבים כאלה ומגוחכים אפילו ממנו לאורך ההיסטוריה. לא רוצה להזכיר שמות שמלכים, נשיאים, רוזנים וכל מיני מנהיגים, גם היום. אתה לא מולך על הרצון הכי בסיסי שלך, על היצר, אין לך שום עקביות, אין לך שום יציבות. מה זה, אתה נקרא משעבד, נכון? אנחנו משועבדים, ואתה המשעבד. אדוני, אתה משועבד ביותר. עם ישראל הוא באמת חופשי, כי הוא שולט על ליבו, ועוד רגע הוא יצא ממצרים באמונה ובאהבה גדולה, אבל אנחנו יכולים לעשות פוטית ולבנים ולבנות ערי מסכנות, אבל להיות חופשיים. ואתה יכול לשבת בארמון עם קרים וקסתות, בפאר רב רושם, ולהיות משועבד, קטן כל כך ומשועבד. כי חדר המלחמה האמיתי, החמל, הוא לא באוהל של משה ואהרון, והוא לא בארמון של פרעה. החמל הוא בלב, הוא בלב, וזה אומר כמובן הרבה דברים גם עלינו. ככה היצר הרע עובד, כן, לא, שחור, לבן, רגע, רציתי, מנגנון של רצוב הטוב, אולי, רגע, מה רציתי? בעצם, רציתי נורא, אבל הסתדרתי לבד. יש את הבדיחה המפורסמת על הבן אדם שמחפש חנייה, ואומר, השם, תעזור לי, תעזור למצוא חנייה. כשהוא מוצא, הוא אומר, השם, תודה, הסתדרתי בסוף לבד. אז גם פרו, כל פעם מבקש הקלה. יש הקלה, השם שלח הקלה. פרו שוכח מכל מה שהבטיח. הפירוט הזה על הלב של פרו מוביל אותנו להרבה מסקנות, אפשר לדון על זה בעריכות רבה, ובעיקר למצוא את הגיחוך הזה גם בתוכנו. אנחנו נדבר רק על שני מנגנונים פסיכולוגיים עמוקים מאוד, שנחשפים כאן, שוב, על ליבו וגם על ליבנו. מנגנון הראשון, בנוגע ללב שלנו, זה משפט מחץ. בעיניי, אולי המסקנה מסיפור יציאת מצרים, ויש בו הרבה מסקנות, אפשר לדבר על גאולה וישראל ותורה, מסקנה עמוקה ביותר שמסתתרת בין השורות. בואו נראה אותה. הבחירה החופשית הולכת ונעלמת עם הזמן. ראינו שעד למכה החמישית, וחזק לב פרעה, פרעה חיזק את ליבו, פרעה הכביד את ליבו. מהמכה השישית, השם מכביד את ליבו. הרי אמרנו תמיד שבחירה חופשית היא הבסיס להכל, היא בסיס של היהדות, ובחרת בחיים, יש טוב, יש רע, אתה מחליט. חזל אפילו שואלים עם הפסוקים האלה, לא נותנים רעיונות לכופרים, למי שמתנגד בת לתורה, רוצה להשמיץ אותה, רוצה להלעיג אותה, כאילו כל מיני ליצים שרוצים ללעוג לתורה, נו הנה, אין בחירה חופשית, השם נכנסנו ללב, מה זה? התשובה היא עמוקה, ואם נחשוב רגע, נקלף כמה קליפות בלב, נגלה שכולנו מכירים אותה מהחיים האישיים, תשובה מתחום ההתמכרויות, תשובה מתחום הנטיות שלנו בנפש. כולנו מבינים שגופנית אפשר להתמכר לדברים, נכון? בוא נדמיין, ניקח סתם תחום, סיגריה, תמיד אוהבים לתת את הדוגמה, המשלים, הם הכי טובים על סיגריות. בוא נדמיין אדם שהולך לישן עכשיו סיגריה ראשונה. מה רמת הבחירה שלו? 100%. אני זוכרת, הציעו לי בכיתה ו' נראה לי ביסודי, סיגריה, סירבתי, ועד היום לא נגעתי בדבר הזה, ברוך השם. אבל אז רמת הבחירה שלי הייתה 100%, איכסה. טוב, אני חנונית, אז רמת הבחירה שלי לא הייתה באמת מה לי ולסיגריה, מה שאני נגע בסיגריה, בשום סוג של סיגריה עד היום. אבל נגיד שבן אדם מתלבט, מחליט שכן. הייתה לו רמת בחירה מלאה, אם להחליט כן או לא, החלטות. הוא החליט שכן. רמה של סיגריה שנייה, הוא עוד יכול לשלוט בזה. שלישית, אוקיי, הוא עוד בשליטה. אנחנו עכשיו מדברים עם אותו אדם 10 שנים אחרי, הוא ישן 2 חפיסות בכל יום של סיגריות, והוא מושיט את היד לסיגריה הבאה, אוטומטית. מה רמת הבחירה שלו פה? תשוו אותה לרמת הבחירה שלו בסיגריה הראשונה. כמובן שרמת הבחירה שלו קטנה כמעט לאפס, נכון? עכשיו להפסיק, זה כבר פרויקט שלם. ניקח תחום אחר, שבו אני בהחלט מכורה ומתמודדת, והמאזינים הוותיקים יודעים וזוכרים שהיו תקופות בשיעור בירושלים שעמדה כאן כוס קפה, והיו תקופות שחס וחלילה שתעמוד בו כוס קפה זה חזיר. אני זוכרת את כוס הקפה הראשונה שלי. רמה, כל היחס שלי עם קפאין הוא מאוד מורכב. לא, אני לא אחשוף מי נתן לי את הכוס קפה הראשונה הזאת, את הדילר, זה באמת היה חומר מסוכן וחבל מאוד שהתחלתי, אבל זה הייתה רמת בחירה מלאה. הייתי בקורס, קורס חשבונאות, הייתי בת, לא משנה, לא משנה עכשיו הגיל והמיקום, אבל איזשהו קורס שצריך משעמם ביותר, באמת, אותי לפחות, חובות מסופקים, חובות עבודים, הפרשה לחובות, כל מיני מושגים בחשבונאות, ומה הייתה רמת החופש להחליט? כולם היו כזה עייפים מרותים, יאללה, קפה לפני זה, הפוך, חזק, רמת מדהימה, יכולתי לבחור אם כן או לא. כמובן, בוא נדמיין אותי כעבור 30 שנה בקורס הזה, לומדת ביום האחרון לבחינה הקשה למחרת, בחשבונאות, ב-12 בלילה, ומהר מכינה להיות כוס קפה כדי להתעורר. אופה, מה רמת הבחירה? הבנתם. וכך ביחס לכל דבר, כאן בארצות הברית, לצערי, הרבה מנהגים רעים מאוד, שנכנסו לחיים שלנו. אין לי מושג איך, והנה אנחנו פה כבר כמה חודשים, וכבר אין לי בחירה. בימים הראשונים, חטיפים, סנקס. דבר נורא, באמת, לא מבינה את התרבות המקומית פה. הילדים שלי ביום הראשון הלכו לבית הספר עם 5 כריכים, 5 סנדוויצ'ים, מעשה ידי להתפאר, ההוא, כל אחד עם מה שהוא רוצה, הגבינה, הקטשופ, מלפפון, הגווניה, גבינה לבנה, צהובה, הכל מושלם, עטוף ככה וזה. מגיעים לבית, יש פה שקיות שנקראות זיפלוק, עטוף בשקיות המקומיות זיפלוק, שכולם פה עם זה שירגישו בעניינים. חוזרים לבית ספר, 5 סנדוויצ'ים בתיק. אמא, איזה פדחנית, עוד פדיחה שלך, עוד אחת לרשימה. אף אחד פה לא אוכל כריכים. אוכלים פה סנקס, ילדים מביאים, מיליוני ילדים אמריקאים, או לפחות, אני לא יודעת, כל מקומות שאני שאלתי עד עכשיו, מביאים סנקס, במקרה הטוב מביאים healthy snack, נו, שזה השקרים האלה שהם כותבים על העטיפה, כאילו החטיף הוא בריא. מה, מה, אני, נראה לכם, אנחנו לא נאכל סנק, לא, אנחנו נאכל קריחים, אני, נו, באמת. היום, הילדים שלי לוקחים כל יום, אז לך תעצור את זה. אולי יכולתי לעצור את זה ביום הראשון. קנינו, ואני לא מאמינה שאני עושה את זה, והילדים פה לוקחים סנקס, חטיפים לבתי הספר. עוד ועוד דברים קטנים בחיינו, מדרדרים עם הזמן, הבחירה הולכת ונעלמת. זה ככה, וזה ככה חשוב לדעת, גם בתחום המידות. מידות טובות ומידות רעות, בדיוק כך זה עובד. בעולם התורה והמצוות, המנגנון הזה גם קיים. בואו ניקח את האופציה לשקר. לא סיגריה. שקר ראשון. שקר, שקר. בחירה בפעם הראשונה שאתה משקר, בחירה במיליון שאתה משקר. גניבה, כמובן, אם מישהו גוזל, בטח לכל גנב, גניבה ראשונה זה משהו. אחר כך זה כבר, השם ישמור, ונעשה שגרה. בכל תחום בחיינו, של חסד, של חביבות, של נדיבות, של צניעות, של כשרות, של תפילה, של הכרת הטוב, של הארת פנים, של לשון הרע, של לימוד תורה. קחו איזה תחום שאתם רוצים, אתה מתאמן לטוב, אתה מתחזק. אתה מתאמן לרע, אתה מתחזק. לא הרבה פעמים, הפרופסור נחמה ליבוביץ', הפרשנית הדגולה של התורה, עוצרת ומרחיבה בעצמה. היא תמיד אוהבת לצטט פרשנים, ואז לתת לנו ללמוד, לתת לנו לשאול. בספר, בספרים הנפלאים של העיונים בספר שמות, עיונים בספר בראשית וכולי בסדרה, לא הרבה פעמים היא מעריכה וכותבת טקסט אישי שלה. ופה היא עושה את זה, ואנחנו עכשיו נקרא את ההסבר הנפלא שלה בעברית יפה יפה, תראו איזה יופי, היא מסבירה את המנגנון, מסכמת את המנגנון שזה אתה איתרנו בלב של פרעו וגם בלב שלנו. ההכרעה לעולם היא בידי האדם, אלא שרק מלכתחילה חופשי האדם לבחור כאהבת נפשו. היינו שתי האפשרויות ניתנות לו במידה שווה. אך כיוון שבחר באחת מהן והלך בה, שוב אינו יכול לבחור בחירה אחרת מתוך אותה קלות שיבחר בבחירתו הראשונה. וככל שיתמיד בבחירתו הרעה הראשונה, וככל שיתרחק ממקור הכרעתו הראשונה ויעריך מהלכו באותה דרך רעה, כן תכבד עליו הבחירה בדרך הטובה. ואם כי חופשיות בחירתו עדיין בידו, אין היא חופשית ובלתי מוגבלת כפי שהייתה. בחירה החופשית שלו הלכה והצטמצמה. אם כן, לא הקדוש ברוך הוא שהצר בחירתו והקשה עליו את הדרך הזרה, על פרעו, גם עלינו, אלא הוא בעצמו, על ידי בחירתו ברע, כן, הוא התחפר ברע, והתמדתו בה, הערים מכשולים על דרכו חזרה, לבחור בטוב. ויצר השם מידה זו באדם, שככל שמרבה הוא לחתו, חוצצים חטאיו בינו לבין התשובה. אם כן, האדם הוא הבוחר, הוא הפותח את ליבו, או המכביד ליבו, והקדוש ברוך הוא מסייעו על פי רצונו. איזה הסבר עמוק, וכל אחד ייקח את זה לשיעורי בית שלו. כולנו יודעים איפה בחרנו, רע, 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 ונתקענו, וצריך לחזור לאט לאט לרמות של בחירה חופשית טובה יותר, ואולי אלה בעיות שעכשיו עומדות מולנו. הרגע אנחנו יכולים להיות בסיגריה הראשונה במרכאות, לא להגיע לסיגריה המיליון, והרב פרופסור יונתן זקס כותב בספר שלו סיג ושיח, הוא מסכם את זה בזקסית, במשפט כזה, הוא אומר שוב, זו הנקודה בסיפור הזה של פרעו, משפט אחד מבריק, הוא כותב כך, החופש במובנו העמוק, החופש לעשות את הטוב והישר, לא ניתן מעצמו. אנחנו רוכשים אותו או מאבדים אותו בהדרגה. היהדות היא הזמנה לחופש. יש פה הזמנה לחופש, הזמנה לבחירה חופשית. אם תלך בכיוון של פרות, יהיה יותר רודן, יותר רשע, תבחר ברע, לאט לאט אופציות ילכו ויסגרו. אבל לא צריך להיות מדוקאים, יש תקווה רבותיי. קודם כל, אם נבחר, עדיין אפשר לבחור בטוב. דלתי תשובה לא ננעלות, גם במצב הקשה ביותר, זה רק, הוא רק מכביד, זה רק יותר קשה, זה אפשרי. זה אף פעם לא ננעל לגמרי, אתה יכול תמיד לחזור להתחלה, ואנחנו מכירים סביבנו מכורים להתמכרויות הקשות ביותר, אנשים שהיו במצבים הקשים ביותר, גם נפשית, באמת, אנשים שהיו, סליחה, כמעט בהמות, ובנו את שתי אישיות שלהם, זה אפשרי. זה לא פטלי. הבחירה החופשית תמיד קיימת, אבל יש פה עוד נקודה מאוד מאוד חשובה, חיובית מאוד. גם אם בחרת בטוב, אתה בוחר אופציות חדשות. כלומר, לא רק הרע הולך ומצמצם, הטוב גם הולך ומרחיב. כלומר, גם הפוך, תחשבו שבמקום פרעה, היינו מדברים ככה על הלב של משה רבנו, להבדיל, כן? אז אם משה בוחר בחירה ראשונה של חסד, לרוץ אחרי הגדי המסכן הזה הרעב, ואז עוד בחירה שנייה, לעזור להוא שרב עם המצרי, ועוד בחירה, ללכת אל הסנה ולהוציא את עם ישראל, ועוד בחירה, לאהוב את אהרון, אחיו, הצדיק, הכהן, הלוי, שהם מתחבקים, והם ככה, הכהן והלוי, ואהרון ומשה ביחד. ואז עוד בחירה, ללכת לפרעה, ולמרות שהוא מגמגם כבד פה, להתגבר על זה, ועוד בחירה, להוציא את עם ממצרים, ועוד בחירה, ועוד בחירה. אז זה בלתי מוגבל. משה מוגע לרמות רוחניות מטורפות שאנחנו לא נמצאים בהם, כי גם כי אנחנו לא משה, אבל לא התחלנו ללכת בכיוון הזה. ככל שתתחזק גם בכיוון החיובי, תגיע לפסגות חדשות של טוב, של עלייה. גם המנגנון הזה עובד גם לצד השני. דבר שחשוב מאוד לזכור. אז זה בעצם לקח ראשון, שיעור ראשון מהלב של פרעה. עכשיו, מה הלקח השני? תיארנו את זה פה בצורה נורא מגוחכת. שמתם לב? הוא כן, הוא לא. יו-יו כזה, דובי, לא, לא. כן, לא. אני רוצה, אני לא רוצה. אני משחרר אתכם, לא. התחרדתי. כן, תבואו, תחזרו. מטרטר, רק לחשוב כמה הוא טרטר את משה ואהרון. בואו, לכו, תפללו. לא, בעצם לא, כן. תחשבו על איזה אישה יהודיה שרק ארזה שם כל... יוצאים מצרים. פרעה אמר, לא, לפרוק, נשארים, כן, לא. המסקנה היא, וזה המשפט השני, משפט המחץ השני, שאנחנו לומדים מפרעה. אין טעם בהחלטה, בלי החלטה על יישום. שוב, אנחנו לא רואים את פרעה כאיזה רשע מנותק, אנחנו מסתכלים על הרוע בעיניים, אנחנו בודקים אותו כמישהו שלומדים ממנו. לא, אל תרחיקו אותו יותר מדי. אנחנו גם לוקים בדברים האלה. אין טעם בהחלטה בלי החלטה על יישום. אם נדמה לכם שהקריקטורה היא קריקטורה על פרעה, הקריקטורה הזו היא עלינו. גם אנחנו הרבה פעמים ככה. מעשית, איך אנחנו לא הופכים לכאלה שכל רגע מחליטים, מתחרטים. קבענו, לא קבענו. פרעה לא מוריד את הדברים לרובד המעשי. הוא תמיד בפילוסופיה. הרב נבנצל כותב, הרב אביגדור נבנצל, הרב של הרוב היהודי בירושלים, בסדרה המצוינת שלו, שיחות על פרשת השבוע, שערך וכתב הרב יוסף אליהו, כותב פרק ארוך ושלם, אצל פרעה זה הולך ובא. מכירים את זה? התנוצצות כזאת. רגע, כן, אופס, בסוף לא. נדלק, נחבא, מחליט, מתחרט. יש נתנוץ חיובי. כלומר, הוא מכיר באמת. אפילו לא רשע מוחלט, לפי חלק מהפרשנים. הוא רשע שרוצה. אבל מה? זה לא יוצא. למה? כי זה נגוז, זה מתפוגג, זה נעלם. יש משפט מפורסם שאומר, אין דבר יותר קל מלהפסיק לעשן. אני כבר עשיתי את זה 100 פעמים. עכשיו באמת ככה גם פרעה. אין דבר יותר קל מלהוציא את עם ישראל ממצרים. כבר הסכמתי 100 פעמים. רק 100 פעמים גם התחרטתי. אנחנו לומדים מפרעה, כך לפי הרב נבנצל, להסתכל לגמרי אחרת על המונחים של רשע וצדיק, המונחים האלה מתרוצצים בקרבנו. בואו נראה את ההסבר שוב, עמוק מאוד, אני חושבת שזה יכול לשנות חיים, אם אתה ממש, ממש מפנים את זה. כותב הרב נבנצל כך, נקודת ההבדל בין צדיק לרשע, אינה בכך שאחד מתחרט והשני לא. מעניין, אני חשבתי עד היום שכן, צדיק כל הזמן עושה תשובה, משתפר, ורשע, מחפת לו, הולך ברשעתו. לא, אומר הרב נבנצל, לא, שניהם מתחרטים. גם לפרעה היו מחשבות טובות של שיפור, כמו לכולנו. עיקר ההבדל הוא ביישום של אותן מחשבות טובות בחיי המעשה. כלומר, גם פרעה מתחרט כמונו. מה יכול להיות ההבדל? איך לא להיות פרעה? שימו לב. כשעולה לנו מחשבה טובה, יש להתכונן מיד למערכה העיקרית שתתחיל מחר בבוקר. כשרושם הדברים יפוג באופן טבעי, לחשוב איך להקנות נצחיות, נצחיות להחלטות הלב. ההבדל הוא ממשיך. ההבדל בין צדיק לרשע, שימו לב להגדרה, הוא במרחק שבין התעוררות אחת לשנייה. אצל הרשע קיים חלל גדול ביניהם. כל ערעור תשובה חולף ביעף, ועד לערעור הבא הוא הולך בשרירות ליבו. כלומר, הרשע מחליט, שוכח, הולך לתרדמת חורף, אחרי חודשיים שוב מתעורר, שוכח, ממשיך. כלום לא קורה, כלום לא משתנה. ואילו הצדיק, הצדיק מחפש קביעות ואורך ימים להתעוררות הלב, מושך את ההשפעה על פני זמן רב ככל שניתן, לתפוס את ההברקות האלה, לאמץ אותן אל הלב, לשמר את רגעי האמת. איזה הגדרה יפהפייה. מי כמו הרב נבנצל יצא לי בארץ, אנחנו הרבה מאוד פעמים מתפללים במניין, בימים נוראים, מניינים שם באזור רוב היהודי, שמחת תורה הרבה מאוד פעמים, במוצאי שמחת תורה, אפשר לראות גם את הרב נבנצל בהקפות, עם ספר תורה, עם הרב יעקב כץ, מראות שבאמת מי ששם מרגיש ברגעים האלה איזו התנוצצות, מרגיש שהוא מקבל החלטות חדשות. ואז מה? בדיוק כיוון שאני רואה את התמונה של הרב נבנצל עכשיו פה בשקף, זה מזכיר לי. כמה החלטות קיבלתי אני בחודש תשרי האחרון, כשאתה רואה שעבר, השנה היינו פה, אבל חודש תשרי שעבר, ובהרבה מאוד חגי תשרי, כשאתה רואה את הרב נבנצל ואת הרב כץ חוקדים עם ספר תורה, בסוף החגים, אחרי אלול וראש שנה, ועשיתם את תשובה, ויום כיפור, וסוכות, וכל המועד, שמחת תורה, ואתה מקבל על עצמך המון, יש לך, איך הוא כותב לזה? התעוררות הלב, התנוצצות. צריך לתפוס את ההברקות האלה, כדי לא להיות פרעה. מה? מה מחר בבוקר? מה באמת משתנה? מה אני רוצה להיות אחר? וכל אחד, שוב, כל אחד והשיעורי בית שלו, כל אחד והחבילה שלו. אבל תחשבו שפרעה לא היה אומר, אוקיי, משה ואהרון, הבנתי, מחר ב-12 אתם יוצאים ממצרים, אני שולח את הכרכרה לקחת אתכם. או, זו תשובה אמיתית. תשובה זה לא להתחרט. תשובה זה להשתנות. איך אני באמת משתנה? וזו נקודה ששווה להתעכב עליה. כל כמה זמן אני מתעורר, מה הפער בין הרגעים, ומה אני עושה עם המחשבות? הרשע לא עושה כלום, דווקא הצדיק, כאילו הצדיק הוא כזה מנותק, הצדיק צריך להיות הכי פרקטי, להוריד את זה לחיי המעשה, הצדיק צריך להיות תכלס, אחרת אתה הרשע, תהפוך את הדברים לתכלס. יש ביטוי מקסים מקסים שהרב וולבה גם כותב על הנקודה הזו, הוא מביא את זה מספר משלי. שלמה המלך כותב בספר משלי 3 מילים יפהפיות. לב רשעים כמעט. לא זכרתי את הביטוי הזה, לב רשעים כמעט. אני כמעט. כמו שראינו אצל פרו. לעומת זאת, אומר הרב וולבה, יש פסוק שמתאר את הצדיק, יראת השם תאורה עומדת לעד. זה יש ציוות, זה רציני, אבל לב רשעים הוא כמעט. אני חושבת שאני רוצה להוסיף משהו כזה משלי, עם כמה דוגמאות אקטואליות. אנחנו, בעצם הסיפור הזה מלמד שאנחנו לא רציונליים כמו שנדמה לנו. נדמה לנו שהחלטנו, עשינו, קיבלנו החלטה, ביצענו. אנחנו בעצם, פרו מלמד, צריכים איזו דחיפה לכיוון הנכון. כלומר, אנחנו יודעים מה טוב לנו, אבל זה לא יצא, זה לא יצא, בכל כך הרבה תחומים. אז שוב, ניקח תחום פיזי, כי לא נתחיל, זה קשה לדבר על התחומים רוחניים. אז ניקח, דיברנו על סיגריות, קפה, עניינים, חטיפים, כושר, התעמלות, כושר. אין אפליקציה לעבוד על המידות הפנימיות, אני לפחות לא יודעת. אפליקציה לעבוד על היושר ועל האמת ועל וכולי, הלשון הרע. אולי צריך, דרך אגב, אולי צריך להתחיל אפליקציות של מוסר. בינתיים, בוא נלמד כמה לקחים מאפליקציות של כושר, שבעצם מראות לנו איך האנושות, כאילו מכריחה את עצמה לבחור נכון. אנחנו רואים שהלב של פרו והלב שלנו הוא נו ונד, צריך להכריח אותו. אז תראו שתי דוגמאות, בעיניי מעניינות מאוד, מלמדות הרבה על הרוח שלנו. לאפליקציה הזאת קוראים Sweatcoin, אני חושבת שהיא פעילה פה בארצות הברית, אני חושבת שהיא בארץ היא עוד לא עובדת, אבל תקשיבו לעיקרון. זאת דוגמה הראשונה, you walk, get paid in Sweatcoins. עכשיו בואו נסביר. אני אקריא דיווח מהניו יורק טיימס, אפליקציית הכושר המובילה בארצות הברית כיום, היא זו שמשלמת לנו עבור זה. קוראים לזה Sweatcoin, coin זה מטבע, sweat זה זהה, מטבע זהה, כלומר אני מזיע כדי לקבל את המטבע. אתה רוצה לצבור sweat coins, רוצה לצבור נקודות, מטבעות כאלה, אתה צריך או ללכת או לרוץ או לבצע פעולה מסוימת. האפליקציה מנטרת את הפעילות הגופנית שלך והופכת את זה לכלכלה. כלומר, כדי להמריץ אותך ללכת, זה לא מספיק קלוריות ולא מספיק בריאות, לא מספיק שתדע שטוב לעשות כושר, אתה גם מרוויח על זה, והיא נותנת לך ערך כלכלי. למה? כי הרציונליות שלנו, תסלחו לי, דפוקה. בכל קורס, בכלכלה התנהגותית, אנחנו רואים את זה, שאנשים אומנם מבינים שצריך כושר לטווח ארוך. טווח קצר, הם רוצים לקבל כמה דולרים. אז בערך כל 1,000 צעדים זה Sweatcoin, משהו כזה, ואם אתה צובר כך וכך Sweatcoins, אתה יכול לקבל גאדג'טים, מוצרים, לקנות, לרכוש מוצרים. בעצם צריך תדלוק ותמרוץ לעשות מה שבמלא נכון. אבל זה מכניס לאנשים איזשהו אתגר. ואני אקריא ראיון עם אחד המייסדים של האפליקציה. העסק הזה נועד להפוך את התנועה הפיזית לבעלת ערך. כרגע הערך של התנועה הפיזית עומד על אפס. השוק צריך להחליט מה הערך של מטבע Sweatcoin, אבל זה לא אפס. בסופו של דבר אנחנו רוצים שיהיה לנו שער חליפין שמקביל לדולר ולפאונד. דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה, שוב, אנחנו לא מדברים פה על אפליקציות כושר, גם זה מעניין, אלא על הדרך לדחוף את עצמנו לדברים הנכונים. אנחנו צריכים שיכריחו אותנו, להכריח את עצמנו, לקבוע מנגנונים, לעשות מה שאנחנו במילא רוצים. אפליקציה השנייה, בעיניי, אפילו יותר רזויה, קוראים לה ג'ים פאקט, היא כונסת אותך על התנהגות גופנית שלילית. אתם רואים פה? Pledge dollars to motivate workouts. זה האפליקציה. עכשיו, אתה מגדיר בהתחלה. כמה פעמים בשבוע אתה עושה וורקאוט, אתה הולך להתאמן בנגיד מכון כושר, אוקיי? מגדיר. אפליקציה כמובן בודקת. לא עשית, לא עמדת בהבטחה שלך לעצמך, מה אתה עושה? משלם כסף. אמיתי, דולרים, לא Sweatcoins, לא המצאות. אתה נותן בהתחלה פרטי אשראי, זה מוריד דולרים מהחשבון שלך, אוץ', כואב, אה? כל מי ששומע, ממש כואב. במקביל, מי שעומד בהסכם, לפי כמה שהוא קבע לעצמו, מקבל כמה דולרים. מאיפה הוא מקבל דולרים? מהכסף של אלה שלקחו להם את הדולרים ששילמו. עכשיו זה מאוד רציני, נגיד לא הגעת, אתה יכול להביא אישור רופא, זה יכול למנוע. נגיד לא היית השבוע בכושר, אתה מביא אישור רופא, זה מונע לך את הכיזוז של הכסף. והמפתחים מספרים שבעצם גם הם למדו קורס בכלכלה התנהגותית, ככה הם חשבו, והם הגיעו למסקנה הבאה, אנשים לא אוהבים להפסיד כסף. והמניע הזה הוא יותר חזק מהמניע של לזכות בכסף. חשבו מה יותר, נגיד אני אומר לכם שפה בחוץ עכשיו, לקבל 10 דולר, נחמד, או להפסיד על כלום $10 שכבר עבדת והרווחת. מישהו עכשיו לוקח לי $10 מהתיק, או נותן לי $10. יותר כואב מאשר, לאבד 10, מאשר המתגמל של לקבל 10. תחושת הפסד חזקה מתחושת רווח. לכן האפליקציה הזאת, ג'ימפקט, בעצם אומרת לך, אתה תפסיד, ואם לא תעשה את מה שאתה צריך. אולי אפילו יותר מכך, לחשוב על זה שאתה גם מפסיד, וגם משלם לאיזה מעצבן אחד מושלם, שכן הלך למכון כושר, והוא מרוויח את הכסף, שאתה הפסדת איזה מעצב, בכלל, אתה לא יכול לעמוד בזה. יאללה, רוץ למכון כושר. עכשיו, זה בעצם מנגנונים פסיכולוגיים שמעידים שוב על חולשותנו, ועל הצורך שלנו להכריח את עצמנו להגיע לאן שנרצה. עכשיו אפשר כל אחד לעשות העתק הדבק לעולמות התוכן שלנו, הפיזיים וגם הרוחניים. אני רוצה להגיע למצב מסוים, בלימוד, בהתנהגות, בשלום בית, בחינוך ילדים, בחינוך של עצמי, בנהיגה, באכילה, בכל תחום, מצא לעצמך את המנגנונים שמכריחים אותך. פרעו לא היה רשע כי הוא לא ידע מה הוא צריך לעשות, אלא כי הוא לא בנה אפליקציה, לא כיוון את עצמו ליישם את ההחלטות שהן ההחלטות הנכונות. מה שקראנו, ואני מקווה ששכנעתי מספיק, הוא לא ספר היסטוריה על הלב של פרעה, הוא משימה אקטואלית, הוא הקרב על הלב שלנו היום. מי שצריך עוד תזכורת בפרשות המופלאות שלנו, גם שבוע הבא, פרשת בשלח, מי שצריך עוד תזכורת כמובן, יכול לראות את הציטוט המופלא הזה מספר התניה, ולהיזכר עד כמה הדברים האלה דחופים כאן ועכשיו. והנה בכל דור ודור, ובכל יום ויום, בהגדה של פסח כולנו יודעים לדקלם, בכל דור ודור חייב אדם לראות, אוקיי, דור, יש לי זמן, יאללה, 50 שנה, גם איזה דור, עד שמתחלף דור, מתי שאני אצא ממצרים? מחדד, מדגיש, ספר התניה, בכל דור ודור, ובכל יום ויום, חייב אדם לראות עצמו, כאילו יצא היום ממצרים, והיא יציאת נפש האלוקית ממאסר הגוף. כדי שכולנו, הנפש האלוקית, תצא ממאסר הגוף, צריך לדעת על מה להתגבר. אנחנו ירדנו הפעם לרזולוציות בתוך הלב של פרעה, לקרביים של היצר הרע, כדי לצאת אל התמונה הגדולה. נחזור על שני עקרונות. אחד, עם הזמן הבחירה החופשית נעלמת, חלילה. שתיים, לקשר את ההחלטות הנכונות ליישום מיידי ופרקטי. זה המפתח ליציאת מצרים, גם הפרטית וגם הכללית. תודה רבה לכם. בשבוע הבא בעזרת השם אנחנו מתראים, יציאת מצרים נמשכת במלוא העוז, אתם מוזמנים להמשיך לצאת איתנו מעבדות לחירות, ולכל מי שביקש, זאת הדרך לעקוב אחרי התכנים ולדעת מתי יש הרצאות, מי יכול לבוא, איפה, כמה, למה, ובכלל לעקוב אחרי כל התכנים שמתפרסמים. זה המספר הישראלי, זה המספר האמריקאי, סמסו את השם הפרטי שלכם בלבד, זה מספיק, ויצרפו אתכם לרשימת התפוצה, אתם מוזמנים להצטרף. תודה רבה ולהתראות, כבר שבת שלום אפשר להגיד, להתראות.